היי רובין, דף חף דלת, מתחילים בעזרת השם, דף חף ג' עמוד ב', 10 שורות מלמטה, במילה קרפף. כשאתה הולך חוץ לעיר, רואה שדות, חלקם מוקפות בגדר, יכולות להיות שתי שדות, שדה אחת, אם אתה בשבת תיכנס בפנים, תטלטל חפץ מקצה לקצה, 400, 800, בלי הגבלה, זה מותר, אין בזה שום בעיה, יש מחיצות, זה רשות היחיד, ואין שום הגבלה, אתה יכול, זה יכול להיות מקום מוקף מחיצות, בלי שום הגבלה. אבל יכולה להיות שדה שכנה, אותם המחיצות בדיוק, ששם אסור לטלטל יותר מארבע אמות. יש לו הגדרה של קרמלית. מה ההבדל בין שתי המקומות האלה, המוקפות? מה ההבדל? הבדל אחד. בעוד שהשדה הראשונה הקיפו את הגדר סביב לצורך מה שנקרא דיורין, לצורך מגורים של אדם. למשל, שיש שם ביטן של שומר, וכל המקום של ההיקף הקיפו לצורך מגורים גם. אז כל המקום הופך להיות רשות היחיד, כמו שזה הבית שלך. כמו שמותר לטלטל בבית בלי הגבלה של עניין של לא לטלטל 400 וכדומה, ככה אתה יכול לטלטל בכל אותו שטח. אבל השדה השכנה הקיפו את המקום רק לצורך הזרעים, בשביל לעשות מחסן של עצים שם. זה נקרא קרפף, וקרפף, אם הוא מקום גדול מדי, יש לו דין של קרמלית, זאת אומרת שאסור לטלטל שם, יותר מ-400. אלא אם כן, זה עד גודל קטן מאוד, מצומצם מאוד, של 50 אמה על 100 אמה, שזה 5,000 אמות מרובעות, בית שאפשר לזרוע בו סעתיים, מקום שאפשר לזרוע בו שתי סעים, שהגמרא קוראת לזה בית סעתיים, עד שטח כזה, אבל אם זה שטח יותר גדול, אסור לטלטל שם. הדין וההגדרה של המקום, אם יהיה מותר לטלטל בו, גם אם הוא בשטח גדול, או שיהיה אסור לטלטל בו כי זה שטח גדול מדי, תלוי לצורך מה הקיפו את המקום. אם הקיפו את המקום לצורך מגורים, מותר לטלטל בלי הגבלה בתוך אותו שטח מגודר. אבל אם הקיפו לא לצורך מגורים, אלא לצורך גינה או קרפף בשביל לשמור שמה, עצים אסור לטלטל אם המקום הוא יותר מבית צעתיים. כאן הגמרא מביאה ברייתא על קרפף שהוא יותר מבית צעתיים. אם היו מקיפים אותו בשביל זרעים, בתור גינה, או בשביל לשמור שם העצים, היה אסור לטלטל בשבת באותו מקום יותר מארבע אמות. כאן מותר כן לטלטל, למה? שהוא קף לדירה. אבל אם הלכו וזרעו בתוך אותו קרפף, אז תלוי מה זרעו בו. אם זרעו בו דברים שמוכחים שהדבר הזה לא מיועד למגורים עכשיו, אף אחד לא הולך לזרוע אצלו בבית, אצלו בשדה, סתם לזרוע את הכל כמו שזורעים שדה. אדם בגינה שלו אולי ישים דשא, ישים קצת פרחים מסביב, איתה קצת עצים לצל, זה עדיין עכשיו מקום של מגורים. אבל ברגע שאתה רואה בן אדם שבחצר אצלו הולך, מביא טרקטור, חורש את השדה, הולך זורע שם חיטים, זה לא בדיוק נקרא מגורים דבר כזה. לכן, אומרת הברייתא, אם נזרע רובו בזרעונים, בן אדם הפך את הגינה שלו, הפך את זה לשדה, אפילו שזה רק רובו, הרי הוא כגינה, וזה כבר לא נחשב מקום שהוקף לדיורין, ואם המקום הוא יותר מבית צעתיים, יותר משטח של בית צעתיים, אסור לטלטל שם בשבת, כי זה כבר הפך להיות כמו קרפף שלא הוקף לצורך מגורים. אבל אם ניטה רובו בעצים, דווקא זה דבר שמאוד מועיל לגינה של האדם, שנטועים שם העצים. עושים צל, נחמד ללכת שם להתאוורר קצת. לכן, הרי הוא כחצר ומותר לטלטל בכל ההיקף. אמרנו שאם נזרע רובו בזרעים, זה מבטל את המשמעות של המקום כמקום שמוקף לצורך מגורים, והופך את המקום לקרפף, למקום שמוקף לא לצורך מגורים. ולכן יהיה אסור לטלטל שם, כי זה מקום יותר מבית צעתיים. על זה אמר רב הונא בריי דרבי יהושע, לא אמרן אלא שהמקום שהוא זרע את אותם זרעים, הוא יותר מבית צעתיים. שאם כל המקום של ההיקף היה רק, זאת אומרת, אם רק משהו, אם המקום שהוא זרע, זה היה כל ההיקף, כבר זה היה מקום גדול מדי בשביל קרפף, כי הוא זרע יותר מבית צעתיים, אז גם המקום שהוא לא זרע, כיוון שהוא מקום מיעוט, הוא רק מיעוט מהמקום, הוא בטל הרוב, כיוון שהרוב זה מקום של זרעים, והמקום של זרעים הוא יותר מבית צעתיים, ומקום יותר מבית צעתיים של זרעים אסור לטלטל בו, אז גם המקום המועט שלא זרעו בו בטל, ואסור לטלטל בכל השטח. אבל אם הוא זרע זרעים רק בשטח של בית צעתיים, יוצא אם כן שהוא חילק את השטח המגודר לשני חלקים. חלק אחד הוא קרפף של גינה, הוא מקום של גינה, והחלק הזה הוא לפי ההגבלות שחכמים נתנו, שזה עד בית צעתיים וזה בסדר. והחלק השני נשאר חצר. וחצר, לא משנה מה הגודל שלו, מכיוון שהוא לצורך דיורין, אפשר לטלטל בו. אז יש לנו כאן למעשה, במקום המגודר הזה, שתי רשויות, קרפף וחצר. ולכן, יהיה מותר לטלטל בכל השטח הזה. אומרת הגמרא כמן, כמו מי מבין התנאים נאמרו דבריו של רב הונא בריי דרבי יהושע, כרבי שמעון. למה? כי לפי דעת רבנן, חצר וגינה, שתי רשויות שונות. אתה לא יכול לטלטל מחצר לגינה או מגינה לחצר. לכן, יוצא אם כן, שזה שיש באותו מקום מוקף, קרפף וחצר, זה אומר כאילו שהחצר נפתחה למקום שאוסר אותה, לקרפף. והקרפף נפתח למקום שאוסר אותו, לחצר. לכן, לפי דעת רבנן יהיה אסור לטלטל במקום המוקף הזה, אבל לפי רבי שמעון, שמותר לטלטל מחצר לקרפף ומקרפף לחצר, יוצא שהם פתוחים למקום המותר להם, לכן זה לא אוסר את הטלטול. דתנן רבי שמעון אומר, כל אותם הרשויות שהם נחשבים רשות היחיד, אפילו שזה לא ממש בית, אחד גגות, הגג שמעל הבית, אחד חצרות שלפני הבית, ואחד קרפיפות במקומות מגודרים מחוץ לעיר, רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכם. כלי ששבת בגג, אתה יכול לטלטל אותו בגג, מהגג לחצר, מהחצר לקרפף, בלי הגבלה לפי דעתו של רבי שמעון. אבל בתנאי שהכלי שבת או בגג, או בחצר, או בקרפף. אבל לא לכלים ששבתו בתוך הבית והוא הוציא אותם לחצר, שנסו להוציא אותם מהחצר לקרפף או לגג. למה? כי הבית הוא רשות אחת, והיה אסור לו, וברגע שהכלי שבת בבית, אסור לו עכשיו לטלטל את הכלי אם הוציאו את הכלי מהבית לחצר, אתה לא יכול לטלטל עכשיו את הכלי לגג, או לקרפף, כי זה רשויות אחרות. אבל יש מחנה משותף בין כל סוגי המקומות המוקפים שהם לא בית, כמו חצר, קרפף וגג, שכלים ששבתו באחד המקומות האלה, אפשר לטלטל אותם בין המקומות האלה. טוב, אז אם כן רואים שלפי דעתו של רבי שמעון, חצר וקרפף, אפשר לטלטל ביניהם. לכן, כשיש לך בתוך מקום מגודר חלק שנזרע עד בית צעתיים, שזה נחשב קרפף, ובסמוך אליו חצר, ולמרות שהם ביניהם גדר, הם פרוצים אחד לשני, מכיוון שמותר לטלטל בין אחד לשני, לכן אפשר עדיין לטלטל בתוך כל ההיקף הזה. דוחה הגמרא, לרבי שמעון נמי, כיוון שנזרע רובו, אם נאמר שהשטח הזה של הבית צעתיים שזרעו את אותו קרפף, גם אם זה רק בית צעתיים, שבתור קרפף זה בסדר, אבל זה הרי רוב של אותו מקום היקף, כמה עוד נשאר מקום לחצר? מיעוט. אם כן, הרי ההוא מיעוטה, אותו מיעוט שלא זרעו בו, בטיל לי לגבי רובה. כאילו שהוא לא קיים, הוא מתבטל לרוב השטח המוקף שזרעו בו. ואם כן עכשיו כאילו במועט גם זרעו. ואם כן זרעו יותר מבית צעתיים. אז אם כן זה אוסר בטלטול באותו שטח. ואבל יקרפף יותר מבית צעתיים ואסור. לכן הגמרא דוחה את הפירוש הזה. מביאים פירוש חדש. אלא היא יתמר, הכי יתמר. ברייתא אומרת, קרפף יותר מבית צעתיים, שהוא קף לצורך מגורים, ולכן מותר לטלטל בתוך אותו היקף בלי הגבלה, כי זה גדר לצורך מגורים של אדם, יש שם שומר, ולכן הקיפו את המקום וכדומה. אחר כך באו, זרעו כל מיני זרעונים באותה גינה, באותו קרפף. אם נזרע רובו, אומרת הברייתא, אסור. המקום נאסר. כי מתברר שזה הפך להיות קרפף שלא מוקף לדירה כבר. עד עכשיו זה היה מוקף לדירה, אבל עכשיו כשזרעו שם כל מיני ירקות, כל מיני זרעונים, זה כבר מגלה דעת, אדוני. במקום של מגורים לא עושים שדה. זרע שם הזרעונים, ביטל מהמקום הזה שהם שם של חצר, זה הפך להיות קרפף שאסור לטלטל יותר מארבע עמוד. אז זה דווקא אם נזרע רובו אסור. מה נדייק מזה? המיעוטה, אם נזרע רק מיעוט מהקרפף, אז שערי. המקום עדיין מותר בטלטול. כי רק קצת מהמקום זרעו, לא נורא. ועל זה אמר רב הונא ברי דרב יהושע, לא אמרן, שאם נזרע מיעוטו של הקרפף עדיין מותר לטלטל, אלא דלא הווי, המיעוט שזרעו, הוא לא בגודל של שדה של בית צעתיים. לכן, אין לו עדיין שם של קרפף למקום שזרעו. וזה עדיין עכשיו כמו חצר, שבני המשפחה רצו לזרוע קצת זרעים בחצר, זה דבר שיכול להיות. עדיין זה נקרא חצר. אבל אם השטח של הזריעה הוא ממש בגודל של בית צעתיים, אז המקום הזרוע שהוא בשטח של בית צעתיים, יש לו שם של קרפף, שהמקום הזה לא הוקף לדירה, אלא לצורך גינה. אסור לטלטל, כמובן, במקום שזרעו בו, אם זה יותר כיוון שזה היקף יותר מבית צעתיים, ואפילו במקום שלא זרעו בו. למה? אז אני מבין, במקום שזרעו בו זה הפך להיות קרפף, שזה מקום שהוא לא הוקף לצורך מגורים, כי הנה אתה רואה יש פה זרעים, הם ביטלו את ה... עד עכשיו זה היה לצורך מגורים, אבל עכשיו כבר לא, כי הרי יש פה גינה, זה לא נקרא מגורים, אז אני מבין שבמקום שזרעו אי אפשר לטלטל. זה קרפף שלא הוקף, הוקף לדירה, אבל התבטל ממנו ההיקף לדירה. בסדר, בהתחלה הקיפו אותו לדירה, אבל עכשיו זה כבר לא, זה כבר בטל ממנו שם היקף לדירה. אבל למה בחצר, בחלק השני של החצר, פילי פלאים, זה כמו שהיה עד עכשיו. סך הכל נזרע מיעוטו של הקרפף. כל הרוב עדיין זה חצר לתפארת. למה שאסור לטלטל שם יותר מארבע עמוד? מה התשובה? כי זה חצר שפתוחה לקרפף. נו, אז מה? אז לפי רבי שמעון, שמותר לטלטל מחצר לקרפף ומקרפף לחצר, אז אין שום בעיה לטלטל במקום הזה. אתה יודע למה אנחנו אוסרים לטלטל גם בחצר? כי זה הולך לפי דעת רבנן. כמען כרבנן, שאסור לטלטל מקרפף לחצר ומחצר לקרפף. ואם כן, יוצא שהחצר פתוחה למקום האסור לה. אז גם החצר אסורה. זה כאילו כמו חצר שחסר לה מחיצה אחת. לכן אסור לטלטל גם בחצר. הגמרא מביאה פירוש נוסף לבאר דברי הברייתא. ורב ירמיה מדיפתי, מתני לכולם, מפרש את המאמר להקל עוד יותר. למדנו אותה ברייתא, שבה פתחנו את השיעור. כרפף ענק, יותר מבצעתיים, אבל הוא קף לצורך מגורים. אז היה מותר לטלטל בכל השטח הזה בשבת. רק מה? הלכו וזרעו בו. אז למדנו בברייתא, שאם נזררו בו, אסור לטלטל עכשיו במקום הזה. כי זה הופך את המקום לקרפף, שהוא לא מוקף לדירה. ואז בא רב ירמיה ומדייק. המיעוטה, אם נזרע רק מיעוטו של השטח המוקף הזה, שרי יהיה עדיין טלטלטל בתוך המקום. על זה אמר רב הונה, ברד רב יהושע. לא אמרן שמוטל טלטל בשטח הזה, אלא אם זרעו, המיעוט שזרעו זה גודל של בית צעתיים. אבל אם זה גודל יותר מבית צעתיים, אסור לטלטל. כמן, פה השאלה כמן היא על החלק הראשון. החלק השני, שזרעו יותר מבית צעתיים, אז המקום הזה הוא כרפף, שבמקום הזה אסור לטלטל לפי אף דעה. כרפף שלא הוקף לדירה יותר מבית צעתיים, אסור לטלטל בו. וגם בחצר יהיה אסור לטלטל, כי היא פתוחה למקום האסור לה לפי כל הדעות. גם לפי רבי שמעון אסור לטלטל בכרפף. עכשיו, השאלה כמן זה על החלק הראשון. שאם זה עד בית צעתיים, הוא מדייק רבי ירמיה, שזה מה שאמר רב הונא ברי דרב יהושע לפי שיטתו של רבי ירמיה, שאם נזרע בית צעתיים מותר כן לטלטל. למה? בית צעתיים שנזרע הופך את המקום לקרפף, והמקום שלא נזרע נחשב חצר. חצר פתוחה פה לקרפף. לפי דעת רבנן, אסור לטלטל בין חצר לקרפף, אז החצר פתוחה למקום האסור לה לקרפף. אז אם כן, גם החצר נאסרת. אז זה הוא אומר כמען, כרבי שמעון שסובר, שמוטל לטלטל מקרפף לחצר, ולכן החלק שזרוע והחלק שלא זרוע לא עשרים אחד על השני, כי הרי מוטל לטלטל מחצר לקרפף ומקרפף לחצר. ואם כן, יוצא שהחצר לא פרוצה למקום שאסור לה לטלטל אליו, והקרפף לא פתוח למקום שאסור לטלטל אליו, אז כל ההיקף הזה הוא נחשב שטח אחד גדול שמוטל לטלטל בכולו. למדנו בברייתא שכל מה שהקרפף נאסר בטלטול, כשבאים וזורעים בו זרעים, ואז אמרנו, תשמע, המקום הזה הוקף לצורך מגורים מצוין, אבל אל תהפוך אותו לגינה עכשיו. אם הפכת אותו לגינה, אז ביטלת ממנו את המושג של היקף למגורים. אבל אם הלכת ונטעת בו עצים, מצוין, עכשיו יותר כיף לגור פה אפילו. יש פה עצים לצל, ניטה רובו, הרי הוא כחצר, ועדיין יהיה מוטל טלטל בכולו. כך למדנו בברייתא. אמר רב יהודה, אמר בשם אבימי, והוא שעשויין אצטבלאות. לא סתם ג'ונגל, עצים בלי קשר, עץ פה, עץ שם, ככה בתפזורת בלי שום סדר. זה לא הופך את המקום לחצר. זה כן יאסור את הטלטול באותו כרפף. פה מדובר שזה עשוי אצטבלאות. מאוד מעניין שהמילה אצטבלאות, המקור שלה ביוונית. וביוונית כותב רבינו חננאל, זה הכוונה עורבה של סוסים. עורבה של סוסים? מה פה שאתה עושה עצים עורבה של סוסים? אז מסביר הרבינו חננאל שסוסים בדרך כלל מעמידים אותם בצורה מסודרת. כמו חיילים. גם פה. אתה יודע מתי נטיעת עצים בקרפף הענק הזה עדיין המקום נחשב כחצר? כשאתה נוטע עצים בצורה מסודרת. שורות, שורות. זה דעתו של אבימי. יש דעה שחולקת עליו. ורב נחמן אמר, תן לי צל ואני מרוצה. שורות, לא שורות, עצים בתוך גינה, זה מבורך. לכן הוא אומר, אף על פי שאין עשוי מצטי בלעות. בכל זאת, הנטייה של העצים הופכות את הקרפף לחצר, בחצר אין הגבלה של טלטול. מספר את הגמרא, מר יהודה, פעם אחת התארח, היקלה לבי רב הונה בר יהודה, יצאו לחצר, חזנו להנאי, העצים שנטועים בקרפף אצלו, דלא אבידי הצטבלעות. תפזורת של עצים, בלי סדר הוא ראה שהם נטועים שם. וכמטלטל בגביו, למשפחה של רב הונה בר יהודה, לא היה שום בעיה לטלטל באותו קרפף, אפילו שהיה יותר מבית צעתיים, שנטעו בו עצים, כי הקרפף הזה היה עוקף לדירה, ונטעו בו עצים, והעצים לא מסודרים. אמר לי, אז מר יהודה התפלא. שאל את רב הונה בר יהודה, לא סבר לאמר ליד אבימי? שאבימי אמר שרק אם העצים נטועים בצורה של שורות מסודרות, רק אז המקום הופך להיות גינה ומותר לטלטל בלי הגבלה? אמר לי, לא, אני לא סובר כמו אבימי. ענה כרב נחמן סבירה לי, שלפי דעתו, גם אם העצים נטועים בצורה מפוזרת, עדיין המקום נחשב חצר ומותר לטלטל שם. אמר רב נחמן, אמר בשם שמואל, כשיש לך מקום שמוקף לדירה, ואתה הופך אותו למקום שלא מוקף לדירה, מאוד פשוט. להרוס מקום שמוקף לדירה, ולעשות ממנו מקום שהוא לא מוקף לדירה, קל מאוד. מה הבעיה? אתה זורע בו זרעים יותר מבית צעתיים, ולפי כל הדעות, המקום הזה נחשב מקום שלא מוקף לדירה, ועשו לטלטל בו יותר מ-400. אבל מקום שהקיפו אותו בצורה שלא הוקף לדירה, ואני רוצה עכשיו להקיף אותו לדירה, זה כבר עבודה. זה לא פשוט. לא מספיק שאתה תעשה שם איזה דירה בפנים, ואז כבר כל המקום המוקף יחשב מוקף לדירה, כי בשעה שהקיפו את המקום, לא היה שם את הדירה הזאת. אז צריך קודם שיהיה פה מגורים, אחר כך תקיף. איך עושים דבר כזה? קרפף יותר מבית צעתיים, שלא הוקף לדירה, אתה עכשיו לא יכול לטלטל שם. בניתי בית, ואני רץ לרב. כבוד הרב, עכשיו הקרפף הזה מוקף לדירה. תראה, יש פה בית, יש פה יש פה היקף מסביב, ענק, ברווח. אנחנו משפחה שאוהבים רווח, יש לנו קרפף ענק, אבל זה לצורך מגורים. מה הרב צריך לשאול דבר ראשון את אותו אחד? מה קדם למה? הבית לחצר או החצר לבית? ריבונו של עולם, מה אכפת לרב? מה משנה מה קדם למה? יש הבדל גדול. אם קודם היה הבית, ואחר כך הקפת לצורך דיורים, מצוין, אין הגבלה, אתה יכול לטלטל בכל השטח. אבל אם קודם היה היקף, אחר כך עשית שם הבית, זהו. זה לא נקרא הוקף לדירה. אתה רוצה שזה יהיה עכשיו הוקף לדירה? צריך לבנות את המחיצה באיזושהי צורה. אבל המחיצה כבר בנויה, אז מה עושים? נותן שמואל עיצה. כיצד הוא עושה? פורץ בו, בחומה של ההיקף בגדר, פרצה יותר מ-10 אמות. יש כלל במחיצות, שאם יש פרצה יותר מ-10 אמות, המחיצה מבוטלת. זה לא נחשב מחיצה. אז עכשיו כשיש פה פרצה יותר מ-10 אמות, זה נחשב כאילו אין פה היקף. ואז גודרו לאותה פרצה, לשם מגורים, ומעמידו על 10 אמות. עכשיו, כשיש כאן עד 10 אמות פרצה, זה נחשב כמו פתח, ואז מותר לטלטל בכל ההיקף. זה הלכה יפה, מוסכמת, בסדר? כאן הגמרא באה עם שאלה. זה אנחנו קיבלנו. היה כאן חצר גדולה מדי, כי הרי זה לא הוקף לצורך מגורים. אז אם אנחנו פורצים יותר מ-10 רמות, ואז סוגרים, שזה לא יהיה פרוץ יותר מ-10 רמות, וסגרנו את זה לשם מגורים, המקום הזה עכשיו נחשב מוקף לשם מגורים. יש לי שאלה. איבעיה להו. על אותו מקרה, שבהתחלה הקיפו את זה, לא לשם מגורים, אחר כך בנו שם בית, רוצים עכשיו לשנות את ההיקף שיהיה לצורך מגורים, אומר הרב, תפרוץ יותר מ-10 רמות, ואז תגדור שוב. עכשיו, בן אדם לא רוצה לעשות פרצה ענקית פתאום. הוא רוצה שהמקום יישאר לו מגודר כל הזמן. מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לעשות פרצה עד אמה. אם זה פרצה עד אמה, זה לא כל כך מורגש. והוא יכול כל פעם לפרוץ אמה, לסגור אותה, ואז לפרוץ אמה אחרת, לסגור אותה, לפרוץ עוד אמה אחרת. האם אפשר בצורה כזאת? בסוף מה יוצא? שהוא פרץ יותר מ-10 רמות, וסגר. אבל הוא לא פרץ בפעם אחת 10 רמות, אלא קצת קצת. האם זה בסדר או לא? פרץ אמה וגדר אמה, פרץ אמה וגדרה, עד שישלימו ליותר מ-10 רמות. זאת אומרת, אחרי שסיים לשבור, לבנות, לשבור, לבנות, אני יודע שכבר, שמתחילת השבירה עד עכשיו, במצטבר, שברו כאן יותר מ-10 רמות. אבל אף פעם לא הייתה פה פרצה של יותר מ-10 רמות, כי כל פעם כשפרצו, מיד תקנו. פרצו מקום ליד, ומיד תקנו, ובעצם תמיד זה היה פרצות פחות מ-10 רמות. מהו? האם זה נחשב עכשיו עוקף למגורים או לא? המסקנה של התשובה של הגמרא, שזה נקרא פנים חדשות באו לכאן, וזה נחשב מחיצה טובה שנעשתה למגורים. אבל זה מגיע על ידי תהליך שהגמרא מביאה משנה, ואז אמרה של חזקיה, שאלה של חזקיה ותשובה שענה לו תלמידו רבי יוחנן וההתפעלות הגדולה של חזקיה על התשובה שרבי יוחנן תלמידו ענה לו ובסוף מקשרים את זה גם אלינו שעל ידי שבמצטבר יוצא שהיה כאן פרצה יותר מ-10 רמות נפרץ ומיד סגרו פרצו ליד וסגרו אותו וככה במצטבר יוצא שבעצם היה פה פרצה של 10 רמות יותר מ-10 רמות, אז זה נחשב פנים חדשות באו וזה בסדר. הגמרא פה עכשיו מסדרת את זה בצורה ממש יפה, איך הגיעו לזה. אמר לי, לאו היינו דתנן, כי לא זה הדברי המשנה שלמדנו. טומאה, כמו מת, מצורה, כל מיני טומאות. אם הוא נוגע בכלי, מטמא אותו. טומאה של אב הטומאה מטמא כלים. אבל בתנאי שהוא כלי, אם זה סתם איזה אבן או כלי שבור, הוא לא מקבל טומאה. עכשיו, אדם יש לו כלי עם חור. זה נחשב כלי או שזה נחשב שבר כלי? תלוי מה הגודל של החור. ותלוי גם ממה עשוי הכלי, אם זה מעץ או מחרס. כאן המשנה מדברת על כלי עץ. וזה של אדם פרטי, זה לא של איזה בית עסק. של חנות. כלי של חנות, אנשים על כל פגם קטן כבר לא מעוניינים לקנות אותו. אז לכן הוא כבר לא נחשב כלי. אבל כלי שיש לבן אדם בבית, אפילו אם הוא נשבר, אם הוא עדיין ראוי לשימוש, משאירים אותו בבית. אז משנה אומרת, כל כלי בעלי בתים של אנשים פרטיים שיש להם כלים בבית, וגם אם נהיה נקב בכלי, הם עדיין שומרים עליו, כי הם עדיין משתמשים בו, הוא ראוי לדברים אחרים. אז כלי כזה שעשוי מעץ, שיעורם איזה נקב, אם זה נקב גדול מדי, שהוא כולו נחשב כלי, אם הנקב הוא כל כך גדול כרימונים, שרימון יכול ליפול דרך הנקב. אתה לא יכול אפילו לשים רימונים בתוך הכלי, אתה מכניס רימונים בתוך הכלי, לוקח את הכלי להגיש לפני האורחים את הרימונים, לרחבות ראש השנה, וכל הדרך נופלים לך רימונים. מהנקב שבכלי, אז הכלי הזה כבר נחשב שבר כלי, והוא לא מקבל יותר טומאה, ואם היה בו טומאה, הטומאה ירדה ממנו, כי הוא כבר שבר כלי. זה ההלכה שהמשנה אומרת. הוא באי חזקיה. אנחנו יודעים שרבי יוחנן היה בארץ ישראל לגדול הדור. חזקיה היה רבו של רבי יוחנן. אז חזקיה הגדול הסתפק על דברי המשנה האלה. ניקב כלי עץ שניקב נקב קטן, כמוציא זית. יש לו שם כלי עדיין, כי עדיין לא מוציא רימון, הוא רק מוציא זית. וסתמו. בסדר? וחזר וניקב כמוציא זית. וסתמו. עד שאם אתה מצרף את כל המקומות שנקבו ביחד, אם עכשיו כל הנקבים היו, אם לא היו סותמים שום נקב, וכל הנקבים היו ביחד, זה כבר ניקב כמוציא רימון. רק אף פעם לא היה מצב שהיה נקב כמוציא רימון, כי כל פעם כשזה רק ניקב כמוציא זית, מיד סתמו את זה. עד שישלימו למוציא רימון, מהו? האם הכלי טהור, כי במצטבר נהיה פה הרי נקב כמוציא רימון, או שהכלי נשאר בתומתו, אם הכלי נטמע, הוא נשאר תמה, כי מעולם לא היה פה נקב בגודל כמוציא רימון. זאת הייתה השאלה של חזקיה. אמר לרבי יוחנן, כבוד הרב, יש לי תשובה לשאלה שלכם. רבי, שנית לנו הלכה לגבי סנדל. מה העניין של סנדל? סנדלים בזמנים עברו, היה להם בצד ימין של הסנדל ובצד שמאל של הסנדל, לכיוון האצבעות של הרגל, מין טבעת כזאת. שני טבעות בשני הצדדים. הטבעות האלה היו נקראים אוזן. היו משחילים באותם טבעות את השרוך, וכך היו קושרים את הרגל על גבי הנעל. או את הנעל על גבי הרגל ליתר דיוק. ואם יש לך סנדל שרק אוזן אחת נפלה, עדיין מסתדרים. אפשר עדיין לנעול את הנעל הזאת, את הסנדל הזה. אבל אם נפסקו שתי אוזניו, אין לו יותר דין של סנדל. כבר לא נקרא סנדל. עכשיו, בתומעה של אדם שנטמע בתומעת זב, לדוגמה, יש לו את התאומות הרגילות כמו כולם, שאם הוא נוגע באדם, בכלים, באוכלים, במשקים, תמה אותה. אבל יש לו תאומה משודרגת. זה נקרא תאומת מדרס. אם הוא יושב על כיסא, ספה, מקום שמיועד לישיבה, אף אחד לא יכול להגיד לו, תקום, אני צריך את הכיסא הזה בשביל עכשיו ללכת לקדוח בקיר. אין דבר כזה. כיסא מיועד לישיבה. אתה יכול להגיד לו, תקום, כי אני רוצה לשבת. אבל אף אחד לא יקים אותו בגלל שאני מעוניין להשתמש עם הכלי הזה עכשיו בשביל משהו אחר. אז דבר שמיועד לישיבה, אם הזב יושב על כלי שראוי מיועד לישיבה, או ישן על מקום המיועד לשכיבה, או עומד על גבי נעל, דורס, מדרס, כן? הוא עומד על גבי נעל שמיועד להליכה, או רוכב על גבי חמור, והוא רוכב על גבי הוקף שעל החמור. הדברים האלה נטמעים על ידי הזב או הזבה. כל אלה שמטמאים תומת מדרס, מטמא אותם תומה משודרגת יותר. וזה בא לידי ביטוי לפחות בשני דברים. קודם כל, שדרגת התומה של המדרס היא מאוד מאוד גבוהה. היא לא כמו כשסתם זב נוגע באיזשהו חפץ, מטמא אותו בדרגה נמוכה יותר. הזב עצמו בדרגת אב התומה. ומה שהוא נוגע בו נהיה ראשון לתומה. לעומת זאת מדרס, התומה שלו גבוהה. אם הזב ישב על כיסא למשל, הכיסא נהיה אב התומה גם כן. זאת אומרת, הזב הוא אב התומה, וגם הכיסא שישב עליו נהיה בתומת אב התומה. דבר שני, אם למשל יש לנו שורה של 10 כיסאות למשל בפלסטיק, אחד על השני, והזב ישב על הכיסא העליון, הוא מטמא את כל הכיסאות שלמטה גם אם הוא לא נגע בהן. אותה דרגת תומה. תומה גם, כולם נטמאים בתומת אב התומה, למה זה נקרא תומת מדרס? עכשיו, נחזור חזרה לסנדל. סנדל, אם יש בו שתי אוזניים, שתי הטבעות האלה בשני הצדדים שבו הם משחילים את השרוך, והוא נטמע על ידי תומת מדרס, אז יש לו תומת מדרס. אבל אם נפלו לו שתי הטבעות, שתי האוזניים, איך שזה נקרא, אז הוא כבר לא נחשב סנדל. מה הוא נחשב? הוא ראוי לשביל דברים אחרים. יש לו שם כלי, חשוב לדעת, יש לו שם כלי, אבל הוא כבר לא נקרא כלי שמיועד להליכה. כבר לא נקרא סנדל, הוא אפשר להשתמש איתו לדברים אחרים. אז הוא יכול לקבל תומה כמו כל כלי שמקבל תומה. למשל, אם הזב ייגע בו, הוא מטמא אותו בתור ראשון לתומה. לא אב התומה כמו מדרס. עכשיו, קרא מדבר על מקרה מאוד מעניין. זב, אדם יכול להיות אדם חשוב, אין שום בעיה. כל בן אדם יכול להתאמה פעם אחת בתומת זיבה, בזמן שבית מקדש קיים. שאז היו מתייחסים לדיני תומה וטהרה, בעזרת השם שבית המקדש יהיה קיים בקרוב. מקווים שבזמן שישמעו את השיעור כבר בית המקדש יהיה קיים, אז הדברים צריכים לאמר בצורה של הווה, כשבית מקדש קיים. יש דין של תומת זב. תומת זב זה... הוא לובש נעליים, זה גם כן, בסדר גמור. לבש נעל, לבש את הסנדל, והלך. אותו סנדל, ברגע שהזב דרך עליו, הלך איתו, נטמא תומת מדרס. עכשיו, ברגע שנפל מנו אוזן אחת, שהטבעת שבו משחילים את השרוך, הוא עדיין טמא תומת מדרס, כי אי אפשר לסדר עם זה, בסדר, בן אדם יסדר איכשהו את השרוך, ינעל את זה. עכשיו, הבן אדם ראה שנפל לו אחד הטבעות, אז הוא הלך ובבית, הלך חיבר את הטבעת בחזרה, את האוזן בחזרה. אחר כך הוא המשיך ללכת, ואז נפלה לו הטבעת השנייה, האוזן השנייה של הנעל. אז למדנו, אז אומר ככה, משנה אומרת, סנדל שנפסקה אחת מאוזניו, כמו שדיברנו, ותקנה, הסנדל עדיין טמא מדרס. אחרי זה נפסקה האוזן השנייה, ותקנה, טהור מן המדרס. זהו. למה? מה ההבדל ממקודם? כשנפל לו אוזן אחת ונשארה לו אוזן השנייה, אמרת שהוא עדיין טמא מדרס. עכשיו גם כן יש לו אוזן אחת ואוזן השנייה נפלה, פתאום אומר שהוא כבר טהור מטומאת מדרס. מה ההבדל? גם במקרה הקודם וגם עכשיו, הסנדל יש לו אוזן אחת. למה מקודם היה טומאת מדרס ועכשיו אין? תכף נראה תשובה. אבל כמובן שהסנדל עדיין נחשב כלי, אז הוא טמא מגע מדרס, כמו שהמדרס נגע בו, כמו שזב נוגע בכל כלי, טמא אותו בטומאת ראשון לטומאה. אומר רבי יוחנן לרבו חזקיה, הרב עכשיו שואל אותנו לגבי כלי שניקב כמוציא זית וסתמו, וחזר וניקב כמוציא זית וסתמו, ובמצטבר, זה נהיה כמוציא רימון. אז תראה, אני רוצה עכשיו מדברי המשנה האלה לתרץ לך. כי אתה על דברי המשנה הזאת שאלת, מה ההבדל? את השאלה שאלנו עכשיו, מה ההבדל בין כשהסנדל הייתה לו טבעת אחת והטבעת השנייה נפלה? אמרנו בסדר, זה עדיין טמא מדרס, כי יש טבעת אחת, אפשר להסתדר. למה? הוא תיקן אחר כך גם את הטבעת שנפלה, ואז הטבעת הראשונה נפלה. שאדם עד עכשיו מחוברת, הטבעת ההיא כבר גם נפלה, אבל יש את הטבעת שתיקנו. אז עדיין יש פה טבעת אחת שכן קיימת, למה זה טהור מן המדרס? אז אתה עצמך שאלת את השאלה הזאת, ואתה ענית לנו. כן, השאלה היא עוד פעם. ואמרת לה, מה ישנה ראשונה, מה ההבדל כשנפסקה הטבעת, האוזן הראשונה, שאז אנחנו רואים שהסנדל עדיין טמא מדרס? דעקאי מהאוזן שנייה, הרי גם כשנפסקה האוזן השנייה, נמי עקאי מהאוזן הראשונה, כי הרי תקנו את האוזן הראשונה לפני שנתלה האוזן השנייה. ואז אמרת להנהלה, אתה תירצת לנו תשובה לשאלה הזאת. אמרת לנו, תראו, הסנדל בזמן שהוא נטמא טומאת מדרס, היו בו שתי אוזניים. עכשיו, אחרי שנפל לו אוזן אחת ותקנו אותה ונפלה האוזן השנייה, כרגע, שתי האוזניים האלה שהיו בזמן שהסנדל התמה במדרס, שתיהם לא היו, שתיהם כרגע לא נמצאים. כי האוזן הראשונה נפלה וגם האוזן השנייה נפלה. אז אם כן, שתי האוזניים שעכשיו נמצאים על גבי הסנדל הם פנים חדשות, שבאו אחרי שהסנדל התמה במדרס. שתי האוזניים האלה באו אחר כך. ובין הזמן שהסנדל נתמה לבין הזמן של עכשיו, כבר... שתיהם, שתי הטבעות כבר לא היו, שתי האוזניים כבר לא היו, כל אחד בזמן אחר. וכרגע יש פה פנים חדשות באו לכאן. לכן הסנדל הזה לא טמא מדרס כבר, בטלה ממנו טומאת מדרס הישנה. מה תגיד? טומאה רגילה כן יהיה בו, כי בפועל הסנדל הזה נגע בו בעצמו, כשהוא עדיין היה טמא מדרס. אז גם כשהוא לא סנדל, גם כשהוא סתם כלי, הוא מקבל טומאה כמו כל כלי, לכן יהיה לו דין של ראשון לטומאה. אומר רבי יוחנן, עכשיו עם אותה סברה שאתה אמרת לנו, מה הסברה כל כך טובה שאז אמרת לנו, פנים חדשות באו לכאן, אני רוצה לתרץ את השאלה שלך עכשיו לגבי כלי שניקב כמוציא זית וסתמו, וניקב כמוציא זית עוד פעם וסתמו וכו' וכו', עד שזה במצטבר זה כמוציא רימון, גם אני אגיד לך שהכלי הזה טהור, כי פנים חדשות באו לכאן, כי הרי מתי שהכלי הזה נטמע, היה בו, בוא נאמר, עיגול בגודל כמוציא רימון, אז היה סתום העיגול הזה. ועכשיו, כל מה שאנחנו אחרי זה תיקנו וסתמנו, הסתימות האלה נעשו אחר כך. אז הסתימות האלה הן פנים חדשות. והם באו לפה אחרי שהכלי הזה נטמע. פנים חדשות באו לכאן, אז כבר צריך להיות טהור. הכנה מפנים חדשות באו לכאן. חזקיה מאוד התפעל מישרות הסברה של רבי יוחנן, איך שהוא דימה דבר לדבר בצורה כל כך ישרה, אז הוא אמר לו, לט דיין בר אינש. אני אומר עליך, על רבי יוחנן, אתה לא אדם. אתה לא אדם, אתה מלאך. אתה מלאך! מלאך השם צבקות. ממך אפשר ללמוד תורה, אם הרב דומה למלאך, אומר הפסוק, יבקשו תורה מפיו. אנחנו דורשים חז"ל. איקא דאמרי, יש הרבה אנשים, אבל להיות אדם, הקדוש ברוך הוא כשהוא בא ליצור את בחיר הנבראים, אמר נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. נעשה אדם נאמר בעבורך, כמו שאומרים בפיוט על רבי שמעון בר יוחאי. כגון דיין ברנש, אתה רבי יוחנן, זה אדם שעליו כיוון הקדוש ברוך הוא בזמן שהוא ברא את האדם, אמר נעשה אדם, אתה אדם גדול. בכל אופן, קיבל את הסברה של רבי יוחנן, ואנחנו גם נקבל את הסברה שלו לגבי השאלה שלנו. אדם יש לו כרפף ענק, לא הוקף למגורים, אי אפשר לטלטל פה בשבת, כי רק כרפף עד גודל של בית צעתיים אפשר לטלטל בו. מה אנחנו רוצים לעשות? שההיקף הזה יחשב מוקף לדירה, כבר יש פה דירה, רק שהוא בא אחרי ההיקף. אז אנחנו צריכים שההיקף יהיה אחרי שבא לפה הבית דירה. מה עושים? פרצה של יותר מ-10 אמות, ואז סותמים אותה עד 10 אמות. האם אפשר לעשות את זה אמה, לפרוץ אמה ולסגור אמה, לפרוץ אמה ולסגור אמה? כן! כי גם שלא היה פה אפילו שלב אחד שהיה פה פרצה של יותר מ-10 אמות, אבל במצטבר, פנים חדשות באו לכאן, לפני שהתחלנו לפרוץ, הרי המקום הזה היה סגור. ואחרי שסיימנו לפרוץ ולבנות, כל השטח שאוספנו זה הכל דבר חדש שלא היה פה בהתחלה, אז אם כן זה מקום שוקף לדירה, ויהיה מוטל לטלטל בכולו. אמר רב כהנא, רחבה שאחורי הבתים. זה לא כמו החצר הקדמית שדרכה נכנסים לבית. מין מחסן כזה, רחבה שאחורי הבתים. יש לדין כמו קרפף. זה לא, אין שם דיורים, אין שם מגורים. אז גם שם יש את ההגבלה שרק עד היקף של בית צעתיים אפשר לטלטל שם. אם זה יותר מההיקף הזה, זה כבר נקרא קרמלית, אסור לטלטל שם יותר מ-400. וכאן דובר כמובן על רחבה בגודל יותר מבית צעתיים, לכן הם מטלטלים בו, אלא ב-400. ככה אמר רב כהנא. מצוין. ואמר רב נחמן, יש לי תוספת. אם פתח לו פתח, קרא לאחד בנאי, ואמר לו, תשמע, אני רוצה בסלון, תשים לי דלת לרחבה שם אחרי הבית. אולי בשביל שיהיה לו עוד חצר, אולי בשביל לבנות שם סוכה, לא משנה למה. עשה שם, פתח שם פתח לחצר האחורית. אז מותר לטלטל בכולו. פתח מתירו. זה ששמתי פתח, לא נגעתי בכלל ברחבה שאחורי הבית. בבית שלי תיקנתי. שמתי פתח, הפתח מתיר את כל הרחבה שמאחורי הבית. אבל יש תנאי. כדי שהפתח יתיר לטלטל בלי הגבלה באותה רחבה. ולא אמר הנלה, שפתח ולבסוף הוא כף. זאת אומרת, אם לפי הסיפור שסיפרנו זה לא טוב. אם כבר היה לו רחבה והוא רק עכשיו בא פותח פתח, והוא רוצה שכל הרחבה הזאת תהפוך להיות לו פה מקום המוקף לדיורים, זה כבר מאוחר מדי. עדיין יעשו לטלטל עם לשטח שטרן בית צעתיים. אתה יודע מתי אם עושים פתח זה יהיה מותר? דווקא שקודם הוא פתח את הפתח ואחר כך הוא הקיף. אבל אם הוא קף ולבסוף פתח? לא. שואלת הגמרא, פשיטה. פתח ולבסוף הוא קף? פשיטה שזה נחשב חצר שהוקפה לצורך מגורים. מה החידוש? עונה הגמרא, לא צריכה דאית בי בי דרי. יש באותו קרפף הרימה של תבועה. מהו דתימה? הדתא דבידרי, יש פה גרסה, הדתא דבידרי פתח. שהוא פתח את זה לצורך אותו גורן את הפתח הזה. כמה שמלן שלא. שזה נחשב באמת פתח והיקף לצורך מגורים, ולכן יהיה מוטל תלתה בתוך אותו היקף. אומרת הגמרא הלכה נוספת. קרפף יותר מבצעתיים, שהוא קף לצורך מגורים, לדירה. אז אם כן, מוטל תטל בכולו. ונתמלא מים. האם זה עכשיו הופך את המקום כמו שזרעו בו זרעים בקרפף הזה, ואז כבר אין פה יותר דיורים, ואסור לטלטל יותר מ-400, או שזה נחשב כמו עצים, ואז מותר לטלטל. סבור רבנן למימר, מים כזרעים דמו, שזה מבטל את השם דיורין מהקרפף הזה, ויעשו לטלטל, אסיר לטלטל שם יותר מ-400. אמר לו רבי אבא, אחוה, אח, דרב ברי דרב משרשיה. אל תגידו שזה נחשב כמו זרעים, לא. האח יאמרין על משמי דרבה, מים כנטעים דמו. זה כמו שאדם נוטע עצים בקרפף. ושרי מוטל טלטל בקרפף, זה כמו שאדם יש לו חצר. זה תשמיש לצורך הדיורים מההיקף הזה. ולכן, נכון שהוא יותר מבצעתיים, יהיה עדיין מוטל טלטל שם. אמר המימר, מה שרבה אמר שכשיש מים בתוך חצר, זה נחשב כמו שיש עצים, וזה נחשב עדיין דיורים, והוא דחזיין לתשמישתה. דווקא עם המים האלה הם צלולים שאפשר לשתות מהם, כך מסביר רשי. רשי מוסיף, אין לך דירה מעולה מזו. אם יש מים, אז המקום שמוקף נחשב מקום שמוקף לדיורים. זה מים שרויים לשתייה. אבל אם המים לא חזיין לתשמישתה, הם מים אחורים, לא? אז הקרפף הזה, כיוון שהוא התמלא במים, כבר לא נחשב שהוא יותר מוקף לדיורים. אמר רבה שהיא, אפילו ודחזיין לתשמישתה, גם אם יש שם מים שראויים לשתייה, נמי לא אמרן שמותר לטלטל באותו קרפף, אלא שאין בעומקו, דיינו, שהשטח שבו יש מים עמוקים, 10 טפחים, אין שטח של מים יותר מבית צעתיים. אבל אם יש בעומקו יותר מבית צעתיים, אסור. זאת אומרת, הוא בא לומר שאם נהיה לך פה בריכה בגובה של 10 טפחים בשטח של בית צעתיים, כבר אסור לטלטל בתוך אותו קרפף. זה כבר לא נקרא מגורים. ולאו מילטאי, הגמרא דוחה את זה. גם אם יש מים עמוקים 10 טפחים בשטח של בית סעתיים, אפילו יותר מבית סעתיים, זה עדיין לא נחשב שזה מבטל את המגורים מאותו מקום. מידי דאבה אקרי דפיירי, כמו שאתה מבין שאם יש פה הרימה של פירות, עסיסיים, טובים, משובחים, גם אם זה שטח ענק, מלא פירות, בגובה 10 טפחים, ולא תעלה בדעתך לומר שעכשיו המקום הזה כבר לא מיועד למגורים. אותו דבר גם מים שהם רואים לשתייה, זה כמו פירות, וגם אם זה שטח גדול מלא במים, עדיין זה נקרא היקף לצורך מגורים. טוב, היה מקום ששמו היה פום נהרה. אנחנו נקבל אשרת כניסה, נלך לטייל באותו מקום. הגמרא מביאה אותנו לאיזשהו מקום מסוים באותו עיר, מכניסה אותנו לרחבה ענקית. רחבה זה הגדרה של מקום, חצר אחורית של בית, שזה לא חצר ממש, זה לא חצר שדרכו נכנסים לבית. זה מקום אחורי, שבדרך כלל זה נחשב מחסן. ולכן, מקום כזה יש בו הגבלה. בשביל שהם טלטל בו, הוא צריך להיות עד בית צעתיים. אם זה יותר גדול, עשו לטלטל שם. עכשיו, פה מדובר על מקום שהיה גדול יותר מבית צעתיים, אותה רחבה. רחבה ענקית. עכשיו, פתוחים אליו שני שבילים, אחד מול השני. חד גיסה, אב הפתיח למטה. כוונה למקום, לעיר. זאת אומרת, פתח, שביל אחד שיצא מהרחבה, זה מבוי. סוף המבוי זה רשות הרבים. זאת אומרת, בעצם יש מבוי שהוא מפולש מצד אחד לרשות הרבים, מצד שני לרחבה. וממש מול אותו מבוי, זאת אומרת, אתה נכנס מרשות הרבים לתוך המבוי, סוף המבוי אתה מגיע לרחבה ענקית, אם אתה ממשיך ישר, אתה מגיע, אחד גיסה, אבל פתיח לשביל של קרמים. היה שם שביל, שבשני הצדדים יש קרמים. אתה הולך בשביל עד הסוף, תיזהר. למה? שביל של קרמים, אבל סליק לגודה דנהרה, יש שם שפת נהר. תיזהר לא ליפול. וגם, חשוב לדעת, צריך מאוד להיזהר, לא ללכת עד הסוף, כי המקום שפתוח לשפת הנהר, בגובה של 10 טפחים. זאת אומרת שיש גובה בין השביל עד הנהר של 10 טפחים. עכשיו באנו לבקר במקום. ובהם אנשים פשוטים לבקר, בסדר? נהנים, מצלמים וממשיכים. אבל כשבאים רבנים למקום, צריכים לתקן, שיהיה אפשר לטלטל באותו שטח בשבת. אמר אביי, איכי נעביד, אני רוצה להתיר שיהיה מותר לטלטל בכל המקום, במבוי, ברחבה ובשביל. מה נעשה? להעביד לי מחיצה. עכשיו ככה, קודם כל בוא נבין מה הבעיה, למה אי אפשר לטלטל. קודם כל, ברחבה אי אפשר לטלטל, פשוט למה? כי הרי זה רחבה יותר גדולה מבית צעתיים. זה מקום שלא הוקף למגורים. אסור לטלטל שם. עכשיו, למה אסור לטלטל במבוי? כי הוא פתוח לרחבה, הוא פתוח למקום שאסור בטלטול. אז גם במבוי אסור לטלטל. וכמובן, בשביל גם אסור לטלטל, כי גם הוא פתוח לרחבה. אבל אני רוצה להתיר לטלטל בכל המקום, גם ברחבה. אז דבר ראשון, אומר אביי, אולי בוא נהפוך את כל הרחבה הזאת למקום שהוקף למגורים. בוא נעשה פה איזושהי מחיצה. הדבר הכי פשוט זה להשתמש עם ההיצע שלמדנו קודם. תפרוץ יותר מ-10 רמות, תגדור אותו שהוא יהיה עד 10. הכי פשוט. הבעיה פה, שזה השביל של אבנים, משהו מאוד מאוד חזק. לא רצו לשבור את זה. אולי הם ישברו את זה, אחר כך יבנו מחדש, זה לא יהיה באותה רמה. רצו להשאיר את ה... רצו לנסות לתקן את המקום בלי לשבור את הגדר של הרחבה. בוא נחשוב, אומר אביי, להביד לי מחיצה גודה דנהרה, אני אלך עד סוף השביל של קרמים, יש שם שפת נהר, יש שם גובה של 10 טפחים עד הנהר, זאת אומרת, מהנהר עד השביל, אז זה נחשב מחיצה. זה עצם העומק הזה. עומק של 10 טפחים זה כמו מחיצה. בוא נשים עוד מחיצה. זאת אומרת לגובה. נו, זה לא עוזר. אין עושים מחיצה על גבי מחיצה. טוב, אז בוא נעזוב את הקצה של הנהר של השביל של קרמים. בוא נעשה מחיצה של צורת הפתח. קנה מימין, קנה משמאל וקנה מלמעלה על גביהם. בצד השני של השביל של קרמים. בתפר, בגבול בינו לבין הרחבה. להביד ליצורת הפתח, אפומה דשביל של קרמים. ואז, השביל של קרמים יהיה מותר, כי הוא כבר לא פתוח לרחבה. ואפילו הרחבה עצמה, אנחנו גדרנו, עשינו פה גדר חדשה, וזה נחשב עכשיו שגדרנו את הרחבה לשם מגורים. אולי זה יהיה בסדר? אתה צודק, אפשר, אבל יש פה בעיה טכנית, וחשוב לשים לב. כשבאים לעשות עירוב, גם להלכה בזמננו, צריך לקחת בחשבון שאם למשל אתה בא לשים מחיצה בפרצה שאנשים מקצרים דרכת הדרך שלהם. אז אתה יודע מה זה אנשים. מה לעשות? אנחנו יושבים בשיעור, לומדים, נראה לנו שכל העולם מלאכי השרת, משורתי עליון. אבל בתוך עמי אנוכי יושבת. יש אנשים שמקיימים בהידור את מה שכתוב במשנה מסכת סנהדרין, בשבילי נברא העולם. אבל הם מקיימים את זה בצורה השלילית, הלא טובה שבזה. מישהו פה חסם לי את הדרך? אני אשבור לו את המחיצה, אני צריך לעבור. יבוא ויחתוך את הגדר. כמובן באיסור, אין שום יותר לעשות את זה, אבל יעשה את זה. אז כשאתה בא ועושה עירוב, אתה צריך לקחת בחשבון, אל תסגור לאנשים דרכים שהם רגילים לעבור דרכם, כי אתה יודע שממילא יפתחו אותם, זה לא נחשב עירוב. אתה חייב לדאוג שהתיקון שאתה עושה יישאר. לא יהיה ודאי שהולכים לפרוץ לך את התיקון הזה. זה גם להלכה, האלה שבונים עירובים, לוקחים בחשבון את הנקודה הזו. אז לכן, פה כשאתה תעשה את הצורת הפתח, בכניסה לשביל של כרמים, מצויים שם גמלים. גמלים. יש להם צוואר ארוך. הם לא יכולים להתכופף ולעבור מתחת לצורת הפתח. אז מה הם יעשו? ישברו לך את הצורת הפתח הזאת. עטו גמלים. וישברו. ישברו את, את הצורת הפתח הזה. שדיין לה. כי הם רוצים לעבור בשביל לשתות מים מהנהר. אז זה, לא, זה גם לא פתרון. אלא אמר אביי. אני יש לי פתרון. הגמרא תכף תביא דעה שחולקת על הפתרון הזה, אבל זה הפתרון של אביי. להביד לחי, לחי לא צריך להיות עווה. אפילו אוהבי משהו. זה בסדר. תשים לחי קטן. הפומה, הפיתחה דשביל של קרמים, בכניסה לשביל של קרמים. עכשיו, השביל של קרמים עכשיו, התארת על טלטל בו. למה? כי הוא לא לגמרי פרוץ לרחבה, אלא יש שם הלחי. אז אם כן, בעצם אתה אומר שהלחי הזה התיר את השביל של הקרמים הזה כמו מחיצה. אז מתוך שזה מתיר את השביל של קרמים, זה גם מתיר כבר את הרחבה. זה נחשב כמו שגדרת מחיצה לצורך דיורין ברחבה הזאת. מיגו דמהני לשביל של קרמים, מאה נינה מלרחבה. זה נחשב היקף לדירה. מצוין. דוחה הגמרא, הגמרא זאת אומרת מביאה הדעה של רבא, הוא לא מסכים עם הדברים של הבית. אמר לי רבא, יש לי חשש גדול, אם אנחנו נתיר את, את הרחבה ואת השביל של קרמים עם אותו לחי. מה הבעיה? יאמרו, לחי מועיל לשביל של קרמים דאלמה. אנשים לפעמים מסתכלים בעיניים לא מספיק מעמיקות. הם רואים אותך, שמת לחי בשביל של הקרמים והכל בסדר. רגע, ומה עם הצד השני שפונה לנהר? כנראה לא צריך, לא צריך שם תיקון. הם לא יבואו לבדוק עם סנטימטר שיש גובה של 10 טפחים בין שפת השביל עד לנהר, שזה נחשב מחיצה. והם יאמרו, לחי מועיל לשביל של קרמים דאלמה. אפילו שזה נחשב מבוי מפולש. אלא, לפי דעתו של רבא צריך תיקון אחר. אמר רבא, העבדינן לי לחי, לפתח של המבוי, שממול. עזוב את השביל של קרמים, בוא תטפל במבוי, בצד השני של הרחבה. העבדינן לי לחי לפתח דמטה. זאת אומרת, בגבול, בתפר, בין המבוי לבין הרחבה. תשים שם לחי. שם הגמלים לא עוברים, אין להם מה לעשות שם. הם עוברים בשביל ללכת לנהר, אז הם עוברים בשביל של הקרמים. שם מועיל לחי. וגם אם גמלים כן עוברים, כל הבעיה, לשים, כל הבעיה של הגמלים זה עם צורת הפתח. אם לחי אין להם בעיה, לחי זה משהו. אז אם כן, גם את הבעיה הזאת אנחנו פותרים. מי גודם מעניה ללחי למטה, מעניה נמי לרחבה. כמו שמתוך שמועיל לך לשים את הלחי, זה מתיר את המבוי, זה כבר יתיר לך גם את הרחבה, זה יחשב מחיצה, שגדרת מחיצה לצורך הרחבה, ואת המחיצה הזאת גדרת לשם דיורין, אז הוא קף לשם דיורין, ואז אם תטל גם בתוך הרחבה. עכשיו רגע, הרי המבוי הזה הרי בצד השני הוא גם פתוח לרשות הרבים, כותב רשי שבצד שהוא פתוח לרשות הרבים, כמובן צריכים לעשות צורת הפתח. אזיל כך, טלטולי במטה גופה, שרי. לטלטל במבוי יהיה מותר, כי מצד אחד של רשות הרבים פתוח, שהוא פתוח לרשות הרבים יש צורת הפתח, בצד שהוא פתוח לרחבה יש לחי, וזה בסדר. טלטולה ברחבה גופה, גם כן שרי. לטלטל ברחבה הגדולה יהיה מותר, כי עכשיו זה כבר הוקף על ידי אותו לחי, מתוך שהלחי הזה מועיל למבוי, הוא מועיל גם בתור היקף לרחבה, והוא הוקף לשם דיורים, ולכן זה יהיה מותר. רשי, בדף הבא, דיבור מתחיל דלית, הוא כותב שלגבי השביל של הקרמים, יהיה אסור לטלטל שם. למה? חוששים שמה יאמרו, לחי מועיל לשביל של קרמים. שזה ששמת לחי זה מספיק בשביל של קרמים דאלמה. אז זה מועיל לטלטל רק במבוי וברחבה. לטלטל ממטה לרחבה, מהמבוי, לטלטל, זאת אומרת, האדם יש לו חפץ במבוי, הוא רוצה להכניס את זה לתוך הרחבה. או מרחבה למטה, הוא רוצה לטלטל משהו מהרחבה לתוך המבוי, פה יש שתי דעות. פליגי בה, רווחה ורבינה. חד עשר וחד שרי. מן דה שרי, למה הוא התיר לטלטל מהמבוי לרחבה? דה ברחבה, לקה דיורין. אין אנשים שגרים ברחבה. אז אם כן, הרי הפתח של הבתים פתוח לצד אחר, הרחבה זה הרי החצר שמאחורי הבתים. אז אין דירות שפתוחים לרחבה. אז אם כן, אין מישהו שגר פה שיהיה אסור על בני המבוי לטלטל מהמבוי לרחבה. ומה דה אסר? למה הוא אסר לטלטל מהמבוי לרחבה ולהפך? זימנין דאבי בדיורין ועד טלטולי. חוששים שמה יפתחו את החצרות, יפתחו את הבתים גם לרחבה, או שיבואו דיורים לאותה רחבה, ואז הם כן אוסרים הרי על בני המבוי, כי יש פה דיירים חדשים, ובני המבוי עדיין יבואו לטלטל מהמבוי לרחבה, לא ידעו שכרגע אסור. לכן אסור לטלטל מהרחבה למבוי, או מהמבוי לרחבה, ועד כאן דף חף דלת.